לא נלמד את השיעור הרגיל שלנו. אנחנו נעסוק בסוגיה אחרת, סוגיה מיוחדת, שיעור סגור, זאת אומרת, פעם אחת נמצא את הסוגיה הזאת. הנושא הוא, לציבור אין ספרים, או יש? בסדר. אני נדבר היום על מקום, על היחס, איך נקרא לזה? היחס שבין תורת ישראל, אמונת ישראל, ותורת ההתפתחות, רעיון ההתפתחות. מקומה של התפיסה האבולוציונית במסגרת המסורת של תורת ישראל, תורת אמונת ישראל. באמת, בהמשך השיעור, בהמשך השעה שלנו, אני אחתור, על כל פנים, נעסוק פה בפסקה, פה באורות הקודש, בחלק ב', בעמוד תף קוף תקוף ממזיין, ששם הרב פשוט מראה איך שתורת ההתפתחות היא ממנה נגזרים עיקרי אמונת ישראל בתורה. זאת אומרת, כשאתה מבין, אתה שם לב לתופעת היסוד הזאת במציאות של ההתפתחות, שהבחנת בזה, הכרת במציאות הזאת, כבר, אתה אולי לא מודע לזה, אבל אתה כבר סובר ומקבל, אתה כבר חי בתודעה של עיקרי האמונה של תורת ישראל עם דעותיך, בין שחשבת על זה ובין שלא חשבת על זה. זהו רעיון מאוד פשוט ומאוד יסודי, ובגלל שהוא כל כך פשוט וכל כך יסודי, קרה לו את מה שקרה אתם יודעים, כמו שפתח הרמח"ל בהקדמת מסילת ישרים, הדברים שכולם יודעים להנהן עליהם בראש ואומרים ודאי ודאי, זה הדבר שאף אחד לא יודע. אז גם את הרעיון הכל כך בסיסי הזה, הוא כל כך פשוט עד שאף אחד לא יודע אותו. אז חשוב דווקא מדי פעם לחזור על הדברים הפשוטים מכל פשוט, יסודים מכל יסוד, שכדאי שנדעו אותם. אבל בתור פתיחה אני רוצה לקרוא לכם את מה שהרב כותב פה בעמוד תף קוף למד זין. פה הוא רק קובע שתורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי עולם של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. טוב, זו קביעה שאלה שהם קצת בעניינים בתורה, אני לא מדבר על כתבי הרב, אז זה בטח בתקופות האחרונות, אז זה די מפורסם. ומכל מקום, פה הרב מנסח את זה בצורה בהירה. לאט לאט, בתהליך התפתחותי, במשך הדורות, הולכים המערכות התרבותיות של האנושות והתרבות הכללית, ו יוצרים כלים שנהיים יותר ויותר נוחים להסברה להסברת התכנים העמוקים, הפנימיים של התורה, שבתקופות קודמות, מאחר שתבניות החשיבה, תבניות השקפת העולם, היו מאוד רחוקות, בטח בהמון הרחב, מצורת המחשבה של התורה, מצורת המחשבה של תכני האמונה, של המסורת העברית הפנימית, העצמית, המקצועית. זה עשה חלקים רבים של התורה לאיזוטרים, זאת אומרת לנסתרים, לאלה שאין מגע בין ההמון הרחב וביניהם, זה פשוט בלתי אפשרי, כי ההמון לא יבין זאת. אבל במשך השנים, במשך הדורות, במשך ההתפתחות, תרבות האדם ומדעו, מדי פעם ישנם מין קריסות של מחיצות כאלה, שלפתע פוערות אפשרויות פנטסטיות, שחלקים משמעותיים שעד כה היו בגדר סתרי תורה, להפוך להיות לכלל נכסי רוח המוניים, מובנים, פשוטים, שאדם בעל אינטליגנציה בינונית לא יוכל להבין תוכני אמונה בלעדיהם. הרב אומר את זה מפורש בחלק ראשון של אורות הקודש. אומר, כשהחקירה המדעית הולכת ומתפתחת, כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העליות כולן של התוהו והבוהו, כשכל התנועות שעובות ושיתוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה הן כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה. אם קשה לכם להבין מה שאני מקריא לכם, אז לא נורא, כי כבר הבנתם. כתוב פה את מה שאמרתי לפני שנייה בעל פה. זה בדיוק אותו דבר. כל פנים, זה הופך להיות מעשה בראשית, כתוצאה מהחקירה המדעית, אז הולכת להיות חוכמת מעשה בראשית להיות חוכמה גלויה. מעשה בראשית זה כמובן הטרמינולוגיה הידועה שם במשנה בפרק אין דורשין בחגיגה. אין דורשים במעשה בראשית בשניים ולא במרכבה ביחיד. מעשה בראשית, מעשה מרכבה, זה הטרמינולוגיה העתיקה בתקופת חז"ל למה שכיום קוראים נסתר, קבלה. על כל פנים, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים ושנותנת מחייה לרוחות רבים. וכולי וכולי. בסוף הוא אומר, הולכות הן ונעשות האמיתיות האלוהיות שבחותם האמת העליונה שהייתה תמיד מעוזם של חכמי עולם האמיתיים, הולכות הן ונעשות לדברים שהם שווים לכל נפש, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי עליון שהם עומדים ברומו של עולם. לא להתבלבל, מה שישנם הרבה אנשים ששמחים לעשות את זה משמיעת משפט כזה של הרב, שהנה הרב קוק אומר שצריך כיום ללמד קבלה. לא אמר ולא העלה על דל שפתו דבר כזה, וכתב דברים הפוכים מזה בהרבה מקומות בספריו. אבל הוא מתכוון לומר מה שאמרנו פה מקודם, מתכוון לומר שמה שבעבר בהכרח היה נסתר, כיום בהכרח נגלה, וכיום זה לא נסתר. זאת אומרת, כיום זה לא תורת נסתר, זה תורה כזאת שאם לא תסביר אותה אנשים פשוט לא יהיו מאמינים, כי האוריינטציה ההמונית גם הגסה היא כבר מצריכה איכויות בסיסיות כאלה, שמה שבעבר היה תורת נסתר כיום זה דבר טריוויאלי ומובן מאליו. לא צריך בשבילו מי יודע מה שכל ומי יודע מה העמקה, אלא צריך להיות בשבילו מי יודע מה טיפש בשביל לא להבין את זה. וכבר רוב הציבור הוא לא בהכרח כזה שמי יודע מה טיפש. ומתוך כך תבוא תסביר לו את האמונה בלי ההבנות האלה, הוא פשוט יש לו ריאקציה מול הנכשלות התרבותית המתבטאת באוריינטציה השכלית של אנשי האמונה. אז זה פשוט פשוט יוביל למשבר. אז זה בעצמו הסדר של הרעיון שאנחנו מכירים אותו מהרבה מקומות אחרים בכתבי הרב, על זה ש כן, כיום אז הדור גדול צריך להגיד דברים גדולים וכו'. כוונה דברים גדולים ביחס למה שדורות קודמים שמעו, אבל זה לא הכוונה שצריך להגיד דברים שהציבור הרחב לא מבין אותם, ההפך מזה, אלא שציבור הרחב הנורמה של ההבנה שלו היא כבר מסוגלת להבין. כל מה שאמרתי פה זה הקדמה והכללה למה שעכשיו נעסוק בו כמשל. הנה, הנושא שלנו זה מה שפתחנו, תורת ההתפתחות, שהיא, גם היא, אומר לנו פה הרב, תורת ההתפתחות הולכת וכובשת את העולם, היא מצוינת לנו, כי בזאת נותנת לנו כלי הסברה שאלפי שנים של תרבות האדם לא היה לנו את הכלי הזה לבטא, לגרום להבין ולגרום לציבור הרחב להבין מה צורת החשיבה האמונית, מה זה באמת אמונה, ולכן הוא נאלץ לחיות ברמה שלו במושגי האמונה, והיה פער גדול מאוד בין אוריינטציית ההמונים במושגי האמונה ואוריינטציית יחידי הסגולה, שפשוט היו חסומים מיכולת הסברתם את העניין. כיום, בתחום מסוים, אפשר לסגור פערים. זה מתאים, זה נוח. אולי אני אומר כבר ברגע זה, כשהרבה הרב מדבר על תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם, והמילה התפתחות בכתבי הרב היא באמת המילה אבולוציה, כמו שהיא נמצאת בכל מקום. רק בהמון הרחב, המילה אבולוציה מיד מתקשרת למושג דרווין. מבינים את האבולוציה כאבולוציה דרוויניסטית. אני אקדים שאצל הרב זה לא כך. ובכלל, הרב לא... אדרבלי, במה שתכף נפרוס פה, ישנה פה, התפיסה של הרב, יש בה פרחה לוגית, פשוטה מאוד, למה שמדמדמת בה הקהילייה האקדמית, המדעית, מזה 100 שנה ויותר סביב דרווין, כי יש שם טעות. זה לא נכון. האוריינטציה הדרוויניסטית היא כישלון שכלי. שהוא יובהר פה בדקות הבאות. ממה שהרב מתפעל או שמח על תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת העולם כעת, כן אמת, תורת ההתפתחות, אוריינטציית ההתפתחות, היא צעדים רבים בעולם בעזרת התפיסה של דרווין, או ליתר דיוק נדבר פה עכשיו על התפיסה הדרוויניסטית, כי דרווין עצמו היה איש מדע פשוט, הוא לא, גם לא התכוון להיות פילוסוף יותר מדי גדול, ולא, פשוט תיעד את מה שהוא ראה, ולכלל שיטה כוללת ותפיסה שכיום עושים ממנה אונתולוגיה, תורת יש, זה לא דרווין עצמו, זה דרוויניזם, זה בעקבות החשיפה, התגליות של איש המדע הזה, דרווין, אז נוצרה, נקרא לזה, תיאולוגיה או פילוסופיה או תורת יש, אונתולוגיה, והיא של טעות, היא זאת כישלון שכלי. ומכל מקום, כמו שהרב מסביר במקומות אחרים, הרבה פעמים בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא מקדם את תרבות האדם על ידי תפיסות של טעות, שהן יוצרות איזה נשקע מסוים בציביליזציה, בתרבות, ואחר כך הן עוברות את המטמורפוזה שלהן, את שינוי הצורה שלהן, עוברות אל התפיסה היותר מדויקת, המדע הולך ומתקן את עצמו, ומכל מקום משקעים נפשיים לפעמים מוסריים או אוריינטציות תרבותיות, הן נוצרות גם בצורה הזאת. ההתפתחות שהמבט שלה הוא מאוד מתאים לרזי עולם של הקבלה, זה לא ההתפתחות הביולוגית באוריינטציה הדרוויניסטית, שתכף אני אסביר לכם, אולי יש מי מכם שלא יודע מה עניינה, אלא זו ההתפתחות הקוסמולוגית, זו האבולוציה הכללית של כל האיש. התפיסה הדרוויניסטית היא, כשהיא משתמשת במילה התפתחות או במילה אבולוציה, יש בה ההבנה של הראיית המציאות שלה היא שיכולה להיות קונסטרוקציה, יכול להיות סדר במציאות שהוא בא מתוך מציאות וירטואלית, זאת אומרת מתוך מציאות חסרת חוק, אקראית, חסרת כוונה ותכלית, ומכל מקום, למרות שהבן אדם בתקופה שלפני דרווין חשב שבאופן אקראי לא יכול להיווצר סדר, אתה מבין? זאת אומרת, כמו הסיפור הידוע שנוהגים הדתיים לשכנע חילונים, אם היית מוצא ספר כתוב, מישהו היה בא ואומר לך, זה קוף זרק את זרק קופסת דיו ומזה יצא, היית מאמין? לא מאמין. אז תסתכל על העולם, אז אתה רואה איזה סדר, זה חוכמה. מה, זה מעצמו? לא מעצמו. לא יכול להיות. כי אם הדברים, אין פה כוונה, אין פה חוק, אין פה סדר, אז מאיפה הסדר? מאיפה החוכמה? מה שהיה להוכיח, אכן יש אלוהים. אז בא דרווין ופורך את זה. והוא אומר, תראה, ההוכחה הזאת יכולה ללכת גם בקצב הזה, אתה יכול ללכת על שפת הים, ואתה רואה שם קו חוף של צדפים מסודרים בצורה כזאת של בצורה גלית. יבוא מישהו חכם ויגיד, רגע, 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 איך כל הצדפים האלה דוממים הסתדרו בקו הגלי הזה? מישהו בהכרח תכנן את זה והתכווה שיהיה פה את הסדר הזה, אבל כל ילד יודע שזה לא. אף אחד לא התכוון, ואף אחד לא רצה, וזה במקרה, ונוצר פה סדר. שים לב, וסדר יכול להיווצר גם בלי כוונה. המציאות הביולוגית היא כזאת. היסוד של הקראיות הולך ויוצר מוטציות במציאות. האקראיות הולכת ויוצרת מדי פעם טעויות בתהליך השכפול של התאים, של הגנים, ועל ידי זה נוצרים כל מיני תופעות מוטציוניות סוטות. על פי רוב, מוטציה היא גורמת להכחדה, אבל באופן אקראי, כשישנו מספיק זמן, ובהיסטוריה, או ליתר דיוק, בפרה-היסטוריה, היה מספיק זמן, ישנם מיליארדים של מיליארדים של זמנים, ששם כל הזמן קורים הטעויות, ואז באופן אקראי, פעם במיליוני טעויות, מיליארדי טעויות, אז נוצרה טעות שנותנת לנושא הטעות הזה איזה יתרון שרידותי. אני יודע, פרפר זוהר, או לא פרפר, פרפר רגיל, קראה לו מוטציה ונהיה לו על כנפיו איזה צבע זוהר שמושך אליו את הנקבות. מכאן ואילך, המוטציה הזאת, אז היא נותנת רישומה בבנקבות, ומתרבים אלה בעלי הנקודה הזוהרת על הכנף, ואילו אלה בלי הנקודה הזוהרת, הם לא יתרבו כל כך, כי לא נמשכות אליהם הנקבות. זה קרה במקרה, והנה שרד פה המין כיותר מתאים לשרידות. אני יודע אם זה נכון מה שאמרתי, לא משנה, אבל הדוגמה מבחינה עקרונית היא נכונה. דברים כאלה יכולים לקרוא, ואין קץ דוגמאות שהביולוגים עוסקים בזה. אז הנה ככן, תורת ההתפתחות הדרוויניסטית, היא אומרת, אתה, כל הסדר שאתה רואה במציאות, הוא בתהליך מאוד 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 איטי, של איכות שנוצרת על גבי איכות, והאיכות האקראית שנוצרת פשוט בגלל תנאי השרידות, היא פשוט שורדת ונוצרות לך קונסטרוקציות בלא כוונה, בלא תכלית, באופן אקראי, וככה הביולוגיה מתפתחת. ומככה, מכאן מעברים מהמבות עד לזה שאנחנו יושבים פה ומשוחחים. והמחקר המדעי הוא גם הראה שזה עובד ככה. זאת אומרת, זה היה עיקר מחקרות של דרווין, שהוא יראה את כל השלבים של היצורים, מהיצורים יותר ניחותיים, היצורים יותר גבוהים, שמגלים אותם בכל מיני מחוזות, תמפה את המציאות הביולוגית בעולם, תגלה, אתה יכול לעשות את הסולם הזה מדי פעם. ישנם חסרים, ישנם דיגולוגים, אבל זה כתוצאה מקטסטרופות שמדי פעם הם קורות, שאז נמחקים מינים שלמים, אבל מכל מקום כבר השלב הגבוה ביותר הוא ממשיך בקצב האבולוציוני שלו. העולה מכל זה שהאוריינטציה, שוב, עד כאן זה מה שדרווין הראה, ושוב הוא פשוט תראה מציאות, הוא הצביע על תופעות במציאות כאלה, שהם אומרים שזה מה שמתרחש. הדרוויניזם גזר מזה את מה שאני אמרתי לכם פה בהפשטה, יכולה להיות קונסטרוקציה, בנייה, בלא כוונה ובלא תכלית. האבולוציה, כמו שהרב רואה אותה, כמו שכיום האנושות רואה אותה, אנשי המדע רואים אותה, כולם קוראים לראות אותה ככה, היא לא מדברת רק על האבולוציה בתחום הביולוגי, אלא האבולוציה בתחום הקוסמולוגי. האבולוציה בתחום הקוסמולוגי היא באמת רעיון עתיק מאוד, שבאמת אנחנו כבר לומדי הכוזרים, אני יודע, ארי בטח הבן, אז אני לכל פנים היו פה כמה שלמדו איתנו כוזרים, אז הם מכירים את הרעיון הזה שהוא יסודי שם, הוא מתואר שם פעמים רבות, מעבר מדומם לצומח, לחי, למדבר. היסודות לא נבראו, מחצבים לא נבראו, אלא כדי שיבצרו מהם היסודות, ומהם צמחים, ומהם בעלי החיים, וכו'. אני עוד שהדרגתי את המציאות ולהתיעה מן היסודות, אל מחצבים ומהם הצמחים, כמה וכמה פעמים הרעיון הזה מופיע שם, בכמה וריאציות בספר הכוזרי. זה לא רק בספר הכוזרי, עוד בראשוני, באותה תקופה, יש להם את האוריינטציה הזאת. וגם בפילוסופיה הכללית, בתקופה עוד יותר מאוחרת, אז זה היה המבט, עוד הרבה, האמת היא, הרבה לפני דרווין, כבר יש הוגה בריטי שנקרא ג'ון לוק, אז הוא מדבר על אבולוציה קוסמולוגית. אבל האבולוציה הזו הקוסמולוגית, זו במחילת כבודם של הקהילייה המדעית כיום, אולי אני לא בעניינים, אבל נדמה לי שאני כן בעניינים בנקודה הזאת, אבל יש פה בג בצורת החשיבה, שלא מבחינה הקהילייה המדעית בזה שהאוריינטציה הדרוויניסטית נפרכת כתוצאה מהאוריינטציה הקוסמולוגית. זה שהמציאות היא עברה תהליכים של התפתחות, מדומם, לצומח, לחי, למדבר. זה דבר שכיום לא כדאי לחלוק על זה, זה כמו לחלוק על זה שכדור הארץ הוא עגול. זאת אומרת, פעם יכולת, אני יודע, בתקופת ימי הביניים, אז שכחו שכדור הארץ היה ידוע כעגול בתקופות הקודמות, והחליטו שהוא היה שטוח. אבל זה כמובן, כיום אתה יכול לראות את זה בעיניים שזה לא. גם כיום אנחנו יכולים לראות את זה בעיניים, את תהליך האבולוציה הקוסמולוגית. כי זה דבר פשוט, על פי בדיקות, במדע זה נקרא פחמן 14, של התפרקות החומר, אז הרדיואקטיביות שנמצאת בסוג מסוים של חומר רדיואקטיבי, שקצב ההתפרקות שלו הוא יודע, יכול לדווח לנו על אורך החיים של החומר. וזה מגלה לנו שהדומם היה פה מיליארדי שנים לפני שהיה פה צומח, וצומח היו פה מיליארדי שנים לפני שהיו פה בעלי חיים, ובעלי חיים היו פה מיליארדי או מיליוני שנים לפני שהיה פה בן אדם, ובני אדם היו פה כבר מזה מאות אלפי או עשרות אלפי שנים לפני האדם התרבותי של ימינו. על כל פנים, אלה הם עובדות שאתה יכול לראות אותן בעיניים, שלא לדבר על עוד אינדיקציות לתהליך התפתחות הקוסמולוגית מבחינת שאפשר לעקוב אחר אורך הקיום הפיזי של היקום על ידי קצב הבריחה של הכוכבים, כשמעקבים אחרי התנועה של הכוכבים, רואים, זה נקרא בריחה שלהם, זאת אומרת, הולכים מתרחקים ורואים את המהירות שבו היקום מתנפח, זאת אומרת, הולך הוא מתרחב, אפשר לחשב את המהירות בוקטור הפוך, והוא יסגור על זה, איך שכל היקום היה באיזשהו שלב, ואפשר לחשב את השלב הזה, ומגיעים כיום למסקנות שזה באזור לפני 16 מיליארד שנה, כל היקום היה בנקודה, מרוכז בנקודה אחת, קוראים לזה נקודה סינגולרית. ושם היה מה שנקרא המפץ הגדול. המבט הזה, שכיום, כמו שאמרתי, לא כדאי לחלוק את זה, זה פשוט רואים את זה בעיניים. המבט הזה, הוא פורך את האוריינטציה הדרוויניסטית. הכיצד? כי המעבר בין השניות הראשונות של היקום, ששם החוקים הבלעדיים שהיו ביקום, הם היו חוקים, ככה נוגעים לגיד הפיזיקאים, חוקים קוונטיים, ולפתע נוצרו חוקים כימיים, זה בחלקיקי השנייה הראשונה של הישות. ואחר כך הופיעו חוקים פיזיים. ואחר כך כעבור מיליארדי שנים, בואו נדבר על השלבים האלה, כי גם אפשר להסיק את המסקנות ממה שאמרתי עד כאן, אבל שיום בהיר אחד, מופיעים חוקים בוטניים. זה לא יכול להיות פועל יוצא של אבולוציה. זאת אומרת, אין ספק שהמציאות הבוטנית היא יותר משוכללת, יש בה איזה איכות, יותר מאשר בחוקים הפיזיים מצד עצמם. כל פנים, כל החוקים הפיזיים חלים על החוקים הבוטניים, פלוס. העיקרון הזה ימשיך גם הלאה. כל החוקים הפיזיים והבוטניים חלים על המציאות הביולוגית, פלוס. ואין ספק שמציאות ביולוגית, אנחנו חשים אותה כמשוכללת יותר, כשלמה יותר, מאשר מציאות בוטנית או מציאות פיזית. זה דבר מפותח יותר. אבולוציוני. ואותו עיקרון, גם המעבר מחוקים ביולוגיים לפתע מופיעים חוקים פסיכולוגיים. נושאי החוקים הפסיכולוגיים, הם, יש בהם את כל הכללים הביולוגיים, הבוטניים, הפיזיים, הכימיים, קוונטיים, פלוס. האבולוציה הזאת, המעבר בין השלב של הדומם לשלב של הצומח, אתה לא יכול להסביר אותו בהיגיון דרוויניסטי, כי מה שרידותי, זאת אומרת, נחזור עוד פעם. ההיגיון הדרוויניסטי אומר ככה, אין כוונה, אין תכלית, יש אקראיות ויש שרידות. והנתון של השילוב בין שרידות לאקראיות יוצר קונסטרוקציה, יוצר בניין. אבל ההיגיון הזה הוא לא יכול להיות תקף ביחס ליצירת צמח על בסיס חוקים פיזיקלי. מה? הצמח הוא שרידותי יותר מאשר המציאות הפיזית? מה פתאום? שרידותי פחות. מה? האישיות הביולוגית היא שרידותית יותר מאשר המציאות הבוטנית? מה פתאום? שרידותית פחות. מה? האדם הוא שרידותי יותר מאשר בעלי החיים? לא, הוא שרידותי פחות. במערכותיו הפיזיולוגיות. ומכל מקום, לאורך מיליארדי שנים, החוק היותר יציב בכל הקוסמולוגיה הזאת, זו האבולוציה. אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת, חושפת איכויות יותר ויותר גבוהות, שאתה לא יכול להסביר את זה על פי ההיגיון, שאולי אתה יכול לדמות בנפשך, שהוא תקף במערכת הביולוגית. אבל הנה ככן, גם בלי הכלל הזה שהדרוויניסטים מנסים לגזור מהמציאות הביולוגית, הקו האבולוציוני הוא תקף במציאות הגלובלית, במציאות הכללית, של כל היש. המציאות מתפתחת לא בגלל ההיגיון הדרוויניסטי, אלא בגלל מציאות אחרת. אם כך, מה פתאום שתגזור מקטע מציאותי שהוא הקטע הביולוגי בכללים שאתה לכאורה מוצא שם, המחשבה שרוצה מן הפרט הזה לגזור על המשמעות של הכללות, זה נראה מטופש. הרבה יותר הגיוני שתגזור את העיקרון שנגזר מן הכלל על הפרט ותגיד, עד שתגיע למסקנה שהמציאות כולה היא באה על פי במציאות אקראית שנוצרת קונסטרוקציה, מה שהמציאות הכללית אתה לא יכול להסביר אותה בצורה כזאת, כל פנים אין שום סיבה חוץ מאשר שרירות לב שאין לה על מה שתסמוך בעובדות. אז אתה לא יכול להסביר את זה בצורה כזאת, גם בלא שאתה מדען גדול, ולא בגלל שאתה פיקח ואתה יודע. זאת אומרת, מצד הכישלונות והחרפה של אלה שנחשבים בחברה הכללית לבעלי אינטליגנציה גבוהה, זה כיום, תדעו לכם שישנם כל מיני של אנשים, מדעים גדולי, מדענים גדולי שם, שמוכחים שישנה מה שנקרא בלשונם אורטוגנזה, זאת אומרת תוכנית אב, ישנה מגמה, ישנה תכליתיות, הם מוכיחים את זה על ידי מניפולציות מאוד מאוד מורכבות, ידע מתמטי ופיזיקלי מאוד מאוד מורכב, שאני לא מבין מה הם אומרים על כל פנים, אין לי ידיעות בזה, אבל על פי יש הוכחות, על פי המטענים היסודיים שיש בחלקיקי היסוד של המציאות, המשקלים החשמליים שהיו בדקות הראשונות או בשניות הראשונות של היקום ברגע של המפץ הגדול, אז הם אילולי המינונים שלהם לא הייתה אפשרות שבתהליך אבולוציוני בסוף היו מופיעים חיים. וישנו קשר בין המינונים האלה ובין מה שמופיע בסוף. וככה טוענים אנשים שנחשבים לפיקחים שם בקרב אנשי המדע, כל פנים בעולם כללי, מכאן ראיה שישנה תכלית. מי שרוצה, ככה הם מתבטאים, מי שרוצה להוכיח מכאן שישנה השגחה אלוהית, הוא יכול לעשות את זה. טוב, אני לא הבנתי יותר טוב מכם את מה שאמרתי פה עכשיו. אבל כנראה יש שם איזו הוכחה כזאת. אבל אני אומר, הוכחה הזאת זה הוכחה מטופשת. זה כמו שאני הוכח לכם במניפולציה מאוד מורכבת של נוסחאות מתמטיות שמחר תזרח השמש. הראיה, נוסחאות שלי. מסתתרת מאחורי החוכמה הזאת העלמה של העובדות הפשוטות של מה שאני מסביר לכם פה עכשיו, מה שהאנושיות יודעת כבר משכבר הימים, מזמן, מזה אלפי שנים, אולי אני מפריד אלפי שנים, 1,000 שנה, אולי גם אלפי שנים, להערכתי גם היוונים כבר ידעו את זה, אני משער שחכמי ישראל, או נביאי ישראל, גם, אם כן נראה היום. על כל פנים, המבט הזה האבולוציוני הקוסמולוגי, אז לא בגלל שאני חכם ויודע מתמטיקה, פשוט, מה, אתה לא מבחין שיש דומה מצומח חיים לדבר? אתה לא מבחין שיש פה איכויות שהולכות ועולות? אתה לא מבחין שישנה פה אבולוציה? אתה לא מבחין שזה לא בתוצאה מהנוסחה הביולוגית של דרווין? אז מה פתאום שתעשה הכללה? ומה פתאום שתמצא את המשמעות של ההתפתחות הביולוגית, אפילו במישור ביולוגי, רק בהסברים הדרוויניסטיים? זה כישלון לוגי פשוט. צריך להגיד, התכליתיות העומדת ביסוד היש, היא זאת שמשתמשת בממדים האקראיים למטרותיה. זה נכון, זה טוב. יכול להיות, יש גם ממד אקראי במציאות. אבל ישנו ממד, ופה אני אשתמש בטרמינולוגיה עתיקה, והיא מאוד טובה לפה, ישנו ממד אידאי במציאות, ישנו ממד נשמתי. בוא נחזור הביתה מכל המילים המדעיות, בוא נחזור איך שמדברים את המדרש, זה הכי טוב. יש ממד נשמתי, יש כוח חיים בסיסי, שהוא הולך ונחשף. ישנה שלמות חיונית פנימית שהולכת ומופיעה דרגה אחר דרגה, שדרה אחר שדרה, כמעה כמעה, והאיכויות הפנימיות הפוטנציאליות מדי פעם מתפרצות ואחר כך הולכות ומתעלות כמעה כמעה. ישנו רובד אבולוציוני שיכול להיות גם על ידי, אני יודע, במשורים כאלה של הביולוגיה, במוטציות כאלה, בקריות כזאת. ומכל מקום ישנה, מי שמתאר את זה כמובן הטוב טוב מכולם, זה כמו שאנחנו רגילים, מה שהזכרתי מקודם מהכוזרי, כמו שאתם או חלקכם זוכרים את זה, כי איך הוא מתאר שם, העניין האלוקי, כאילו מצפה לפילוסופים, לחכמים, שתשלם בהם הצורה השכלית, ואז הוא יוכל לחול עליהם. זאת אומרת שהעניין השכלי, כאילו מצפה לעניין הנפשי שישתלם, כדי שהוא יוכל לחול עליו. והעניין הטבעי, כאילו מצפה למה? למזגים, שיש למה כזה שיחול עליו. זאת אומרת, אם ישנה פה ציפייה פנימית, ישנה פה אידאה פנימית, שהיא הולכת ומתגלה, זאת אומרת, היא מתפרצת באיזה איכות, חיצונית, גופנית, עוברים שם תהליכים אבולוציוניים שהם בעיקר שולטים על הסגנון, על הצדדים החיצוניים, הפיזיים, ואז חלה פתאום איזה ספירה אחרת. ועוד הדברים ילכו והתפתחו מבחינה חיצונית, ועוד תופיע האידאה הפנימית המכוננת. טוב, ומה שתיארתי פה עכשיו, אז יש לנו כבר בזאת מבוא והרחבה למה שהרב יתאר פה אני אקריא לכם עכשיו בזריזות גדולה יותר אתם יכולים לפתוח את מה שהרב יתאר פה בפרק שנקרא השגחה הכללית והפרטית השגחה, תורת ההתפתחות והשגחה בעמוד תפקוף ממזי אתם יודעים שחז"ל אומרים שבכל מקום שפקרו המינים תשובתם בצידם. כוונתם למין הדרכה כזאת טכנית, יש פה הד קול לאותם ויכוחים תיאולוגיים שהיו שם בתקופת חז"ל, שבין המינים שהם היו הקראים או מכתות הנוצריים, הביתוסים, צדוקים, לכל פנים. אלה שהיוו את התשתית למה שהתפתח במשך הדורות לנצרות, הקלאסית, עם כל הבריאציות שלה. כל פנים, לאור תקופה ארוכה, אינני יודע אם לא עד עצם היום הזה, אז כמו שרשי בגמרא אומר, אמר נבל בלבו, אין אלוהים, ואין, על הפסוק הזה, אין לך נבל יותר מהמהפך דברי אלוקים חיים לדברי מדרש טעות ואלין. כלומר, מתבטאת פה התופעה ההיסטורית שהם נהגו לקחת מטבעות לשוניות או פסוקים בתנך, על פי רוב להוציא אותם מהקשירם או ליצור איזה הקשר מאוד פנטסטי סביבם, והוכחה לבטולה, לרוח, בקיצור, כל המייסס שלהם. אתם מבינים? קדוש, 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 שם צבאות, ברור. קדוש, 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 שם צבאות, קדושה משולשת, ברור. כל פנים, יש כל מיני הוכחות תיאולוגית. עכשיו, חז"ל אומרים, עוד מהוויכוחים שהתנהלו משכבר הימים, אז אמרו מן גישה כזאת, שאתה מותקף על ידי המינים הנוצרים, חדומים מאוד, על ידי איזה פסוק, אל תתחיל להתבקח איתם ממה שאתה מתחיל להוכיח, שזה לא יכול להיות מבחינה הגיונית. בוא, גש לאותו פסוק שהם מצטטים, קרא אותו טוב, קרא קצת מימין, קרא משמאל, ותראה ששם תהיה תשובה. בעצם הפסוקים. כל מקום שפקעו המינים, תשובתם בצידם. יסביר לנו פה הרב, הדברים האלה, בדרך פלא, הם נכונים, לא רק ביחס לפסוקים, אלא ביחס לכל דרכי הכפירה והסטייה מאוריינטציית התורה, מכל הגישות כולם. לפעמים, אתם יודעים, כיום באים בגישות מדעיות. ובואו נסגור על העניין שלנו פה, על הדוגמה הקונקרטית. למשל, אבל אתם יודעים, ישנם חוגים, דרכתי הם חוגים נכשלים מבחינה תורנית ואמונית, ויש להם הרבה מאוד בעיות, אם כי הם לא חשופים כל כך לתודעה הציבורית הרחבה. אבל אתה אומר להם את המילה אבולוציה, הם מתחילים להחביר, כי כנראה אתה אפיקוירס. כי מה זה? כתוב בתורה, שיש דמים, מצא השם את השמיים את הארץ. אתה לא מאמין בתורה. וכולי, בשאר מיני. כי זה ברור שהמדע זה כפירה. אבולוציה זה דברי מינות. אז אומר הרב, לו יהי, וכך אתה חושב, ואתה עכשיו מתקיפים אותך, למשל, מה תעשה אם יבוא מין ויגיד לך דברים כמו שאמרתי פה מקודם, יגיד לך, תראה, מתסכל בעיניים, אתה לא רואה שיש דינוזאור? אתה לא רואה שיש שכבה גיאולוגית כזאת, ותופעה כזאת, ואת כל מדרג המינים, שלא לדבר על אתה לא רואה את פחמן 14, חצי אור חייו, דברים... מה תעשה? אז עד שאתה מחביר ואתה מתחיל להגיד וכל מיני תירוצים פנטסטיים מסוג הרעיונות של הקדוש ברוך הוא ברא את זה מראש ככה, אפשר גם להוכיח, זה הוכחה פנטסטית, באמת העולם עברה לפני שנייה, זה שאתם לא חושבים ככה, כי נולדנו עם הזיכרון כאילו זה קרה, תוכיח שלא, מה שהיה להוכיח. כל פנים, זה הוכחות מאוד חכמות מי שרוצה לקבל אותה, ואם ירגיש דתי על ידי זה, טוב? אבל בשביל להיות פחות גס שכל ומי שמרגיש שהקדוש ברוך הוא ממש זקוק לו ולשתקמותו כדי שהוא ישרוד, אחרת מה יהיה איתו? אז אם הוא לא כזה, אז הגישה היא צריכה להיות אחרת. נראה לך שאומרים פה דברי כפירה, עד שאתה בורח מהם ומנסה להגיד ההפך. קח את הדברים שנאמרים, קח אותם עצמם, העמק בהם, ומהם עצמם תיבנה האמונה. וזה מה שנראה פה עכשיו, וזה מה שהרב כותב פה. קח את האבולוציה עצמה, העמק אל טענותיה, אתה לא צריך לקחת אותה על קריאה ועל קרבה. הנה, כדוגמת מה שעשינו פה עכשיו. אבולוציה. אז תוקעים לך אוריינטציה דרוויניסטית, ואומרים, תראה, באמת, הכל פה אקראי. אין פה סדר, אין פה תכלית, אין פה כוונה, אין פה מטרה. הכל הכל. אז כיוון שאמר לך, זה אדם עם קרחת ומשקפיים עגולים, זה לא סיבה שאתה צריך לקבל את מה שהוא אמר. כי עם כל הכבוד לקרחת, תכן שלא מסתתר מתחתי הרבה. כמו ש הסברנו פה מקודם, בצורה מאוד מאוד פשוטה. אבל מכל מקום, עד שאתה אומר, אתה רואה, אתה מדבר שטויות, אז זה לא נכון, אתה סתם ניסית להטות אותנו. והאמת היא, אתה, אל תהיה טיפש גם כן. ובמסגרת זאת, שים לב, שהולכת ומתפשטת אוריינטציה בעולם, תרבותית, מדעית, העמק בה, חפש בה. והנה, בואו, הנקודה הזאת של האבולוציה הקוסמולוגית, אז היא, שלא לדבר על זה, שאתה לא צריך להרגיש מותקף ממנה, אז מה, בגלל שכתוב, שהדברה אלוקים את השמיים ואת הארץ, ששת ימים עשה, שנים את השמיים ואת הארץ, אז זהו, אז סימן שאתה צריך לאטום את השכל שלך, ותדע לך שכל חכמי ישראל אומרים שאין זכות למילה הכתובה לסתום על השכל. במקום שיש סתירה בין השכל ובין המילה הכתובה, אתה לא תגיד, אבל זה כתוב. אלא אתה תסביר את מה שכתוב בצורה שלא יסתור את השכל. כדוגמת, למשל, המון פעמים כתוב שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, ושחרה אף השם, והתעצב בליבו, וכן עוד המון המון תיאורים שיכולים לשכנע את כל מי שרוצה להגיד, אבל זה כתוב, שהקדוש ברוך הוא גוף ודמות הגוף. אבל מי שחושב דבר כזה, אז אנחנו יודעים מה אנחנו חושבים עליו, אבל כתוב. אז אנחנו אומרים, אז מה אם כתוב? תפעיל את השכל, זה לא משנה שכתוב. כתוב, ולא מחייב אותנו מה שכתוב. אנחנו מבינים את הכתוב בצורה שלא תסתור את השכל. כי סתירה בין השכל ובין הכתוב, מה שמכריע זה השכל. לא שכל שכל טיפש אומר אני חכם, אבל שכל של חכמי ישראל, למשל של הרמב״ם, למשל של חכמי ישראל, או למשל, כן, שכל, שכל פשוט, שאתם באמת, לא ניכר בעליל שזה דברים פשוטים, שזה כך. אנחנו נסביר את המקראות בצורה שלא יסתרו את השכל. הרמב״ם היה מוכן, הוא אמר בספרו שלו היה מסתבר לא שהעולם קיים 16 מיליארד שנה, אלא לא היה מסתבר באופן לוגי שעולם הוא קדמון, אז הוא היה מסתדר עם כל הפסוקים, ולא היה מוצא שום סתירה למה שכתוב בתורה מזה. זה שאין לו נטייה להסביר את הפסוקים על פי הטיעון שעולם קדמון, כי אין שום מוכחת שעולם קדמון. אז בגלל שאריסטו אומר שעולם קדמון, אז אני צריך לקפוץ לו? מה פתאום? אז זה לא הגיוני שעולם קדמון, כל פנים לא הגיוני יותר מזה שהעולם מחודש, לכן אני לא אומר את זה, אבל לא היה הכרח. לא הפסוקים חייבים אותנו להגיד שעולם מחודש, אלא שום דבר לא מחייב אותנו להגיד שעולם קדמון. אז מה פתאום שאני יוצא את הפסוקים מפשוטם? אז העולם מחודש. חוץ מזה גם היגיון אומר שעולם מחודש. לא באופן מוחלט, אבל באופן שהוא סביר יותר. עד כאן זה סגנון הרצאתו של הרמב״ם. תראו כמה גישתו של הרמב״ם, הנשר הגדול, שונה מאוד מכל אלה שחושבים את עצמם למגיני האל, מצדיקיו ונושאי דגל האמונה והדת. הוא לא מרגיש מותקף על ידי כל מיני דעות רעות, והוא לא יקפוף או ישנה את השכל בפני לא אנשי מדע ולא בפני פסוקים במקום שהדברים לא יסתדרו. איך יראה לנו פה הרב שההתפתחות היצירתית שנוטים אליה כל ההולכים אחרי מוסר השכל המופע מהחושים, זאת אומרת, כוונתו במילים האלה, ההגדים המדעיים, ההגדים האמפיריים, זאת אומרת, יש מוסר השכל המופע מהחושים, זה במילה פשוטה, האוריינטציה המדעית. אוריינטציה מדעית היא זאת שהיא בודקת את הדברים על פי מה שהיא קולטת את הדברים בחושים, מודדת אותם, סרגל בשעון ועושה הכללות. ומזה מגיעים מסקנות לכך שהיצירה, המציאות, הקוסמולוגיה היא בתהליך התפתחותי. בשלב הראשון אז היא גורמת שוק תרבותי לדתיים שהם התרגלו לכך שהעסק בא באופן פתאומי. ויאמר אלוהים, ויהי. והנה פתאום מסתבר שזה לקח הרבה זמן. טוב, אז אומר הרב, תירגעו, שנייה, תחשוב, זה בסדר. ויאמר אלוהים יהי אור, זה לא אומר שזה לא כולל תהליכים אבולוציונים של מיליארדי שנים, כי כמו ויומר שלמה, אז יבנה, ויומר אז יבנה שלמה, בנה שלמה את בית המקדש. מה בנה? בנה תוך יום? הוא בנה בידיים? אמר לה מרכלים, אמר לה חוצבים, אמר זה תהליכים של מיליוני אנשים וארגונים וכדומה, ועוד זה נקרא בנה שלמה. אז מילה אחת יכולה לכלול המון תהליכים. אז ככה גם הפסוקים יכולים לכלול המון תהליכים, ולא עומד בכלל בסתירה, וחוץ מזה עוסקים בפסוקים האלה של התורה, במה שנקרא מעשה בראשי. מעשה בראשי זה טרמינולוגיה לדברים נסתרים, ואם ילד קורא אותם ומבין, אז מה נסתר פה? אז פשוט שזה שפת קוד מקראית, והיא בכלל לא עומדת בשום סתירה. אבל שלא לדבר על זה שהפסוקים בכלל לא מטרידים אותנו, אין לנו שום בעיה. וזה שלא התרגלת לחשוב ככה, כי אתה רגיל מהגן לחשוב אחרת, התרגל אחרת. מזל טוב. הגיע הזמן. לפנים, זה לא בשביל זה צריך לעשות צעקות בענייני אמונה. אבל יתרה מזו, כתוצאה מההבנה הקוסמולוגית, האבולוציונית, אם רק תחתום על זה שאתה מקבל את ההבנה האבולוציונית הקוסמולוגית, אז תדע לך שבזאת חתמת, כמו שפתחנו, על זה שאתה מאמין בכל או בעיקרי אמונת ישראל בתורה. ברעיונות היותר יסודיים ויותר מחייבים שבעיקרי אמונה. נתחיל ברעיון ההשגחה. כי האבולוציה הקוסמולוגית היא זאת שמראה בעליל שישנה השגחה. מה פירוש המילה השגחה? ההתפתחות ההולכת בקישור כל כך נמרץ, ממטה למעלה, מייצור שפל לעליון, ואינה שרה ממסילתה. אתה רואה שלאורך מיליארדי שנים, אז ישנו חוק מאוד יציב, והדברים הולכים ומתקדמים, מלמטה למעלה. וזה לא משתנה. זה, כיום אנחנו יודעים שזה יכול לכלול קטסטרופות איומות, מחיקות של צורות. בניינים של מיליוני שנים לפתע מוכחדים. אבל האבולוציה מתקדמת. אז סך הכל זה ימשיך ויחשוף איכויות יותר גבוהות. היא אמורה אותנו על הבתה מרחוק, עד אין תכלית, אבל תכלית נועדה לכל ההוויה. אם לא שיש כוונה, נהייה, מגמה, רצון, תכלית, ביסוד כל הפרוגרסיביות הזאת, התהליכיות הזאת, אז מה מקדם את הדברים? מה נותן להם את צורתם? הנה ככן, ישנה תכלית העומדת ביסוד המציאות, תכלית העומדת ביסוד המציאות, שפרטי המציאות תואמים אותה, תרשום לפניך, זו הגדרת המושג השגחה. הקשר בין פרטי המציאות אל התכלית העתידנית העומדת ביסודה. זה הדיוק של המושג השגחה האלוהית. בפנים זה פירוש, המושג השגחה מצורה הרבה יותר טובה מכל אוריינטציה של השגחה אחרת, שאני לא יודע מה אתה חשבת, לפני כן. מכל מקום, לכך, מסורת ישראל שמדברת על השגחה, מדברת, חושבת. אבל כיום, זה גם מה שהאדם השפוי אמור לחשוב. ומי שלא חושב כך, הוא כמו מי שחושב שעולם הוא שטוח. יש לו איזה בעיה. וזה דבר פשוט, לא כדאי לחלוק עליו. זה נתון הכרחי. מעצם המבט שאתה רואה אותו בעליל, בעיניים, ממש, על האבולוציה הקוסמולוגית. מזה נגזר ששנת תכלית נועדה לכל ההוויה. בזה הגודל האלוהים התפאר עד רבה. כשאתה מדבר על הגדלות של אלוהים, עכשיו יש כיסוי למילה. כל הזמן אתה אולי חשבת באוריינטציה הדתית העתיקה, שזאת של ילדים, חושבים שהקדוש ברוך הוא גדול, כי הוא יודע להוציא מכובע הקוסם שלו המון דברים. שמש, ירח, כדור הארץ, אנשים, בריאות. הכל זז מהכובע, הופס, הופס, הופס. אלוהים גדול. אבל אלוהים הוא במה שמחולל את כל היש, בתהליכים שלפני מיליארדי שנים כבר משקללים את כל מערכות המציאות לצורך הופעת האיכות הנכפצת. זה גדול מאוד. נראה אותך מבצע פרויקט כזה. זה גודל אלוהי לא פחות מכל מעשה הקוסמות שחשבת בעבר. אפילו לא לדבר על זה שהממד הקוסמותי הזה, אם הוא משמח את לבבך. יכול להיות שגם הוא נמצא פה, בסך הכל. מה מכריח את עצם היות החוק? זה... מה קובע פה את היציבות של הדברים? מה... זה עוד טיעון אפילו נגד דרווין עצמו במישור הביולוגי, זה עוד בג שכלי אצלו. כי השרידות עצמה היא כבר מניחה חוק. ואילולא שיש חוק, אז איך יש את מושג השרידות? אז זה אפילו לפי שיטתו שלו עצמו כבר. הוא כבר לא מקבל את הקראיות בתור הגורם האולטימטיבי. סגור סוגריים. נחזור לענייננו. בזה הגודל האלוהי מתפאר, וכל המגמות האמוניות מתעשרות ביותר, ומקום האמונה, הביטחון והעבודה האלוהית מתרחב. הכיצד? אם הודית באבולוציה הקוסמולוגית, כבר הסברנו שהודית בהשגחה. אבל אתה לא שמת לב, אבל גם הודית בכך שיש מקום לאמונה, יש מקום לביטחון, יש מקום לעבודת השם. הכיצד? אמונה זה קשר החיים אל מגמת הכל. אל שורש מגמת הכל. שים לב, כל היש. הוא אינו אלא הופעת המגמה האבולוציונית, המשכללת את הכל, כפי שהיא מתבטאת ממקור הכל. הביטחון, אין לך דבר בטוח מאשר ההשתלמות. אין לך דבר בטוח מאשר הקיום ההולך, הלוך ואור. זה פשר המושג, ביטחון. ביטחון במלוא משמעותו, במשמעות אלוקית, זה הוודאות שיהיה טוב. הוודאות שכל מה שמתרחש, לא בטוח מה בדיוק יתרחש, אבל אני בטוח שמה שלא יתרחש, בין שאני חושב את זה לטוב, בין שאני חושב את זה ללא טוב, זה יוביל לטוב וזה טוב. זה עומק מושג הביטחון הגבוה. לפעמים ישנה, יש מה שהגר"א קורא ביטחון הכסילים. צדיק ראה רעה ונשמר, וכסיל מתעבר ובוטח. עובר במקום סכנה, או מוסרית, או מעשי, אומר, השם יעזור. והוא ביטחון הכסילים, אומר הגר"א, כי מי ביקש ממנו להסתכן. והנחה, שלמרות שאתה מסתכן, אז יהיה בדיוק כמו שאתה רוצה. אתה אומר, אני בטוח שהשם יעזור, אם אני מאמין, וזה, ומה שאני רוצה, בגלל שאני מאמין, זה יהיה טוב. אז אתה עלול להתעורר יום אחד, כשהמציאות סותרת על פניך, ועלולה להיות התפקחות קשה. על כל פנים, זה לא בטוח שזה ביטחון כל כך גבוה, ולא בטוח שזה אמונה כל כך טובה. הגר"א, על כל פנים, חושב שזה ביטחון הכסילים. אבל הביטחון בהשם, שביטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים, זה כמו שתיארנו פה עכשיו, בוודאות, שמה שלא יקרה, הטוב ינצח. והטוב, זה הדבר הכי בטוח. תסתכלו בקוסמולוגיה, אז אתה רואה את זה בעיניים. עצם המבט האבולוציוני הוא מבטיח את הטוב עם כל מה שמתרחש. והעבודה, מקום העבודה האלוקית, גם הוא מתרחש. כי אם אתה תופס עכשיו את הוקטור, את תרשים הזרימה של המציאות, אתה לא צריך להיות עכשיו פסיבי, כי אתה רואה את המגמה שלאן הדברים הולכים ומתפתחים. המהלכים האבולוציוניים של היש גורמים לכך שבשלב המפותח ביותר שאנחנו מכירים בשלב זה, או השלבים המפותחים ביותר שאנחנו מכירים בשלב זה, זה מה שנקרא לפתע מופיע רובד הבחירה החופשית. אתם מבינים, בדומם, צומח חי, כמעט ואין בחירה חופשית. ככה אנחנו רואים. באדם, שמופיע אדם לפתע, האבולוציה הקוסמולוגית חשפה התנהגות, התנהלות, על פי בחירה חופשית. זה ספירה חדשה שהוזנקה. הבחירה החופשית היא קרואה להשתמש בחופש הבחירה, לבחין במגמה הטבעית שהמהלך האבולוציוני, הדטרמיניסטי, ההכרחי, שאולי ניצל למען המגמה הדטרמיניסטית ההכרחית שלו גם את היסודות הווירטואליים, האקראיים, המקרים, הקאוטיים, המציאות הלכה והשתכללה באופן טבעי, קראו עכשיו האדם לעבוד את אלוקים. מלוא המשמעות של עבודת אלוקים זה העיבוד, השכלול, הפיתוח של האדם בהגותו, במוסרו, באיכותו האישיותית, האדם הפרטי, האדם המשפחתי, האדם החברתי, האדם הלאומי, האדם התרבותי, האדם האנושי. האנושות כולה קרואה ללכת ולהתפתח, ללכת ולשכלל ברבדיה השכליים והמוסריים, לעבד את הכוחות בקורלציה, בהתאמה, בהצטרפות אל המגמה הכללית שהלכה ופיתחה את הכל. ואני יודע לסמן מהי המגמה. המגמה היא ודאי, היא זאת שטובעת לכלול את כל האיכויות שהיו עד כה ויותר מזה. ובמקום שהאטמוספירה הנכשלת של התרבות הדרביניסטית שקוראת את עצמה לנאורה, אז היא הרבה פעמים אוהבת להגיד, האדם הוא קוף, האדם בא מן הקוף. מה שהרעיון הזה יוצר התפרקות מוסרית, כי סך הכל קוף שכמותי מדי פעם שאני פועל על פי הכחמות שלי לפה לשם, לא נורא. זה קורה אצל קופים. אז הרעיון הזה הוא שוב קשר לא רק מוסרי, אלא כמו הרבה מהכשלים המוסריים, הוא קשר לוגי. עד שאתה מסתכל על זה שאתה קוף, או באת מהקוף, תסתכל על זה שבאת מהמבה. ולמה אתה מסתכל לאחור? מסתכל קדימה. המהלך אבולוציוני הוא תובע את האיכויות, מהמבה הוא יוצר אדם, ואדם הוא בעצמו, הוא לעומת העתיד, אולי הוא המבה. אז קדימה תתאמץ. עד שאתה מוצא מכל המהלך רפיון והתפרקות מוסרית, תמצא מכל המהלך נטילת אחריות. שים לב לאיכויות שאתה קרוא להיבנות אליהן. זה נקרא עבודת האל. זה עבודת אלוקים. יתרה מזאת, אתה מאמין באבולוציה הקוסמולוגית? רעיונות למשל על תחיית המתים ועל ניסים הם רעיונות שהם סבירים לחלוטין. כי הופעת סדר חוקים חדש, סדר חיים בוטני, אחרי שהיו פה רק ישויות פיזיקליות, זה נס מדהים הרבה יותר מאשר ישויות או חומרים שכבר היו אורגניים, היה בהם חיים, שישובו לחיים. על כל פנים, זה שלפתע מופיעים החיים, הופיעו פעם חיים, כשלא היו חיים. זה הרבה יותר מרשים מאשר תחיית המתים. המהלך הקוסמולוגי הוא כבר כלל בקרבו ניסים, כלומר, הופעת סדרי חוקים שאינם נגזרים מהמערכת הקודמת, זאת שיכולת לתכנן אותה, זה כבר הרע, פעמים רבות. למה שלא נצפה שהמהלך האבולוציוני שכל היש תומן בחובו איכויות כאלה בעתיד, שכל צידדי הכישלונות שאנחנו מוצאים בקוסמולוגיה, כפי שהיא עכשיו, ולמשל, אחד מהכישלונות היותר צורבים שאנחנו מוצאים בה, ביש, זה תחושת המוות, חידלון. זה דבר שהוא פוצע אותנו ועושה אותנו מדוכאים. למה שלא נניח שהמהלך האבולוציוני עצמו יסיר את המום הזה מן העולם? הלא, יש גבול עד לאן המהלך האבולוציוני יגיע? הלא, אנחנו פה משוחחים בינינו כמו קבוצת אמבות, שמכלל שוחח לו לפני מיליארדי שנים על עתיד היש. אנחנו יכולים בכלל לתאר מה יהיה העתיד, מה עם גבולותיו. המהלך האבולוציוני כבר מעלה את הכל אל ספרות עליונות מעבר לכל המושגים שלנו. הוא כבר עשה את זה בעבר, אך סביר שיעשה את זה בעתיד. על כל פנים, מספיק ממה שאמרנו פה עכשיו להבין, יש עולם הזה, עולם הבא. הבנתי, צריך לעצור. טוב, אז עצרנו.